אפשר אותו על מחר לשאלה. תרפס אותו, תרפס אותו מחר. כמה הודעות לפני שנתחיל. היום בערב אחרי מעריב, הרב יואל קטן הוא החוקר הראשי ומנהל של מכון שלמה אומן. מכון שלמה אומן זה מכון של הישיבה שמוציא כתבי יד בצורה מדעית, אם לבדוק את הכתב הנכון פלוס בהגהות תמיד לכתוב איזה ראשון מסכים לראשון הזה שמוציאים, איזה ראשון לא מסכים. עכשיו עובדים על ספר המצוות הגדול, על הסמג, שהוא ספר מאוד מאוד חשוב להוציא אותו בצורה מדעית. אז הרב יואל קטן ייתן הערב שיעור לכל הציבור שיושב פה, כל הציבור הישראלי, מיד אחרי מעריב באולם רותם, על הנושא של קו התאריך. זה בא בקשה מהציבור עצמו, מהבחורים. אדם שטס ממקום למקום, מתחיל את הצום, מתי הוא צריך להתחיל את הצום, מתי הוא צריך לגמור את הצום. אני מבקש שכל הציבור ייכנס באולם רותם מהיום בערב, מיד אחרי מעריב. מחר בערב אנחנו צריכים לעבור מהלך. היה אלול, עכשיו אנחנו עוברים לחשוון. כל חודש אנחנו צריכים להגביר את העמל, להגביר את אהבת התורה וכו'. אני מבקש שכל הציבור כולו ייכנס למשמר ביום חמישי בערב, 10:30 יהיה שיעור של אוריה קרמי על הנושא של עוזר לעשייתם, אחר כך יהיה לימוד, תודה רבה, אחר כך יהיה שיחה. אלי, מה ההגדרה של הנושא?
אם אנחנו מאמינים, אז איך אנחנו חוקרים?
אם אנחנו מאמינים, אז
איך אנחנו חוקרים?
חוטאים. אם אנחנו מאמינים, הכל ברור, איך אנחנו חוטאים? זה אלי מאיר, בכלל אני מאוד שמח, כמה שיותר שבמשמרים הבחורים עצמם יעבירו, זה מצוין. זה יהיה בעזרת השם ביום חמישי, אני סידרתי גם מסעה חזרה מהאירוסין בתלמון, כדי ששיעור ד' יהיה פה במשמר. אז בעזרת השם, אני מבקש מהציבור כולו שיהיה פה בשני החלקים, אוריה קרמי חלק ראשון, אלי מאיר חלק שני, בנושא של המשמר ביום חמישי. ביום שישי, מיום שישי הזה, וקבוע בימי שישי, ביקשתי מבוגר הישיבה, הרב צבי ארנון, שהוא הרב של ניר גלים, ביקשתי ממנו שיבוא פה כל יום שישי, ויעביר שיעור בעומק על פרשת השבוע, 9:15 עד 10:15. אז אני מבקש מהציבור להיכנס ולהגיע, מאוד מאוד חשוב, אני חושב שחשוב משתי סיבות. א', יש לו דברים מאוד חשובים להגיד, וזה יעשיר את עבודת השם שלנו ואת העולם התורני, נקודה מספר 1. נקודה מספר 2, אני חושב שזה חשוב, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו שאין יום בלי תורה. ולכן השיעור הזה ביום שישי, אסור שיום שישי יתפס כאיזשהו יום חופש. ולכן אני ביקשתי ממנו במיוחד שיגיע, ובמיוחד נוסע כל הדרך מהקרוב לאשדוד, לפה להעביר את השיעור. אני מבקש שהציבור ייכנס יום שישי מ9:15 עד 10:15, לאחר מכן לעלות לבית מדרש ולפחות שיהיה סדר עד 12. שבת, ליל שבת אנחנו נעשה עונגים שיעוריים. שבת בבוקר יהיה קידוש של החתנים, ויהיה דברים נוספים, אני גם רוצה שיהיה מלווה מלכה במוצאי שבת, עוד את הפרטים תראו בלוח מודעות. זה בעזרת השם התוכנית לשבת עצמה. אני רוצה להתחיל את השיחה. אנחנו דיברנו ביום ראשון על בעצם פסגת ההר. פסגת ההר היא להיות איש אלוקים כל חיי. מה שנוח לא הצליח. ולכן נוח נקרא איש אדמה ולא איש, וכבר אין צדיק תמים. ואני לא אחזור על עיקרי הדברים שדיברנו ביום ראשון. אבל זה בעצם היעד של הישיבה. אפשר להיות איש אלוקים שעובד מחשבים ואיש אלוקים כלכלה, אבל אי אפשר להיות לא איש כלכלה ולא איש מחשבים. והיעד הזה הוא לא כל כך קל להשגה. יש הרבה בחורים בישיבה שכשהם גומרים את הישיבה ומתחילים השנים לעבור על בדיוק התהליך שתיארנו ביום ראשון אצל נוח, קורה אצלם. אני חושב שאחד הדברים שצריך לחזק בחברה שלנו זה את הערך של לימוד תורה. ועוד לא הגענו למקסימום שהחברה שלנו מבינה, כל החברה, לא רק בתוך הישיבה, אלא גם מחוץ. כל הציבור מבין שאי אפשר יום בלי תורה, כמו שדיברת גם שישי. ועוד לא הגענו עוד לנורמה המחייבת שכל בעל הבית כמה שעות יושב ולומד. לשם אנחנו צריכים להגיע. ומכיוון שהאווירה הזו לא קיימת, אז יש מציאות שיש בחורים שגומרים את הישיבה, עושים באמת את הדקמון בדיוק כמו נוח, שיצא מהתיבה לשם שמיים, מתוך ציווי לכבוש את הקדוש, לכבוש את הארץ, לשקם את הארץ. אבל במשך הזמן נוצר מציאות, בכיוון שמתרחקים מתורה, או נוח התרחק מראיית השם כל יום ויום כמו שהוא ראה בתיבה, אז לאט לאט נוצר מצב שהעבודה מקבלת את הזהות, או החיים מקבלים את הזהות, ובמקום להיות אמצעי נהפכים להיות מטרה. וזה נובע כי אין מספיק אווירה של לימוד תורה מחייבת, וכשאין אווירה של לימוד תורה מחייבת, אז אני לא, כשאין לי לימוד תורה אני לא מרגיש מספיק קשור. ולכן המטרה שלנו היא לקנות את הדברים בצורה כל כך ברורה, כל כך חלק ממני, שלא יכול להיות יום בלי תורה, לא יכול להיות יום בלי לימוד תורה. וממני להגיע למצב שאני נהפך להיות איש אלוקים בכל מה שאני עושה. אם ביום ראשון הגדרנו יותר את היעדים והמטרות, היום אני מבקש יותר לדבר על הדרכים, על הכבישים, איך עושים את זה. אני בימים האחרונים הייתי מוטרד מאוד מהשאלה, בעצם נוח ואברהם היה להם את אותה מציאות בדיוק. בדיוק אותה מציאות. הם שונים מהציבור שבו הם חיים. נוח חי באווירה של חמסנות, של הנושאים שמתנהגים גרוע בבן אדם לחברו, הוא גם בבן אדם למקום. אברהם, הרמב"ם מגדיר אותו. הרמב"ם אומר באיזה אווירה הוא חי. כן, אומר הרמב"ם, מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואימו וכל העם עובדי כוכבים הוא. שניהם מבינים לאט לאט שהציבור שעומד מולם הוא לא נכון, אבל הם עדיין מתנהגים אחרת לגמרי. אברהם, תכף נקרא את הרמב"ם, מגיע למסקנה שהציבור טועה, כן, אולי אני כבר אגיד את זה כעת, מגיע למסקנה שהציבור טועה, ואז הוא מתחיל לדון עמה, לערוך דין עמה, ולומר שאין זו אמת, שובר צלמים, התחיל להודיע להם שאין ראוי לעבוד לקדוש ברוך הוא, התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, היה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה, מדבר עם כל אחד כפי דעתו עד שיחזרו לדרך האמת. כן, ממש מחנך, מבין את הנפש אשר עשו בחרה, חיבר פה ספרים. נוח פסיבי לחלוטין, בונה תיבה בגלל שהשם אמר לו, אבל שום דבר לא מעבר. לא מכיר קהילות, לא דן עם הציבור, לא כותב ספרים, לא הולך מעיר לעיר וממלכה לממלכה. ואני שאלתי את עצמי, מאיפה נובע ההבדל? למה נוח מתנהג ככה? למה אברהם מתנהג ככה? איך אנחנו צריכים להתנהג כמו נוח, כמו אברהם? מאיפה זה נובע? שניהם היו באותו מצב, אבל הם מתנהגים אחרת לגמרי. מה שורש הדברים? בהתחלה רציתי לעשות לעצמי חיים קלים ולהגיד, הם פשוט שונים באישיות. זה אקטיבי, זה פסיבי. אז הם מתנהגים אחרת, כי פסיכולוגית הם בנויים אחרת. אבל אם זאת הייתה התשובה, אז המדרש לא היה משווה ביניהם. והמדרש לא היה אומר, אם נוח היה בתקופה של אברהם, לא היה שווה כלום. וכל ההשוואה בין נוח לאברהם לא הייתה קיימת. כי לזה הקדוש ברוך הוא מיד ככה, הוא ברא אותו ככה, ביישן, סגור, לא יכול לדבר, אין לו כוח שכנוע, ואת אברהם הוא בנה אחרת, אז מה אתה משווה ביניהם? ואם המדרש משווה, ודן מה בהבדלים ביניהם, הסימן ששניהם היו יכולים לעשות אותו דבר. אבל היה משהו שעיכב את נוח, ומשהו בתפיסת עולם אולי, או איזושהי חסימה שגרמה לנוח ולאברהם להתנהג אחרת. אבל צבי יהודה אומר שאברהם מבין שהוא איש כלל, הוא לא איש פרט. כן? מה זה נקרא בשם השם? אומר הרב צבי יהודה, צריך להבין מה פירוש הקריאה הזאת בשם השם. זה לחש, זה קמיה, זה אמירת פסוק. אומר הרב צבי יהודה, יש לזכור שאברהם אבינו היה אישיות מכובדת ביותר. אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף או בזהב. הרב קוק אומר, למה התורה כל כך מדגישה את העושר של אברהם? כי אומר הרב קוק, בן היה, בגלל שאברהם הבין שדרך העושר יקשיבו לו. אז הוא השתמש בכסף ככלי. אבל הוא היה נחשב בעיני הציבור הרבה, כן רואים את זה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כשהוא בא לקבור את שרה. כשהופיע בשגובה אנושית, אלילית, האדם החשוב הזה, לא עמד באיזו פינה ואמר איזה פסוק בשקט, אלא ויקרא בשם השם זו הצהרה אלוקית. אז מגיע השיר הזה, כולם מכבדים אותו, נו, תגיד משהו, והוא אומר לכולם, רבותיי, אתם טועים. אתם עובדים כוכבים, זה הכל שטויות. תפסיקו, צריך לעבוד את השם. תבינו, הוא עשה מהפכה. הוא הלך נגד כל המוסכמות החברתיות. בלי שהשם ציווה אותו. השם לא אמר לו, תגיד להם שהם טועים. אבל הוא עשה את זה. אני לא משווה. אבל היה לנו השבוע את היום זיכרון לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כשהוא היה בגיל 16, הוא נתן שיעורים, והוא דיבר עם הציבור הספרדי ואמר להם, אתם טועים, אל תלכו לפי הבן איש חי, בארץ ישראל צריך לפסוק כמו הבית יוסף. והרבה לא הבינו איך הבחור הזה, האברך הזה בגיל 16, מתחיל לתקן את כל הציבור ולהגיד להם איך לפסוק. הוא כתב ספר בגיל 16, הרב עובדיה יוסף, להסביר למה כל הפסקים של הבן איש חי לא נכונים. הוא לא הוציא אותו, כי הוא ידע שהציבור לא מוכן לקבל את זה מגיל 16, הוא חיכה עד שהוא ייחשב רב גדול, ועד את הספר שהוא כתב בגיל 16 הוא הוציא אז. אבל גם הרב עובדיה יוסף עשה מהפכה, לא רק בנושא הפסיקה, בעוד הרבה מאוד דברים. אבל בואו נחזור לאברהם אבינו. אז השיר הזה, זה מה שאומר האנשים, אתם טועים, אתם טיפשים. ומה היה לו כוח להגיד את זה? בגלל שהוא הרגיש, אומר הרב צבי יהודה, שהוא לא אדם פרטי, הוא אדם כללי. והוא חייב ליצור מהפכה בהיסטוריה, בציבוריות, בלאומיות. מה גרם לאברהם להרגיש שהוא אדם כללי, והוא לא רק אומר, הוא משכנע את הנפש אשר עשו בחרם, הוא מצליח במהפכה שלו.
ומה גרם לנוח להיות אדם פרטי, לא להיות אדם כללי, לא לתת הצהרות וכו' וכו'. כן, הרמב״ם בעצמו אומר, נוח היה אדם פרטי, אברהם היה אדם כלל. אצל נוח אין ויקרא בשם השם. מאיפה נובע ההבדל? וכבר אמרנו שההבדל לא נובע מהאישיות. אז מאיפה זה נובע? ומה זה צריך להגיד לגבינו? כל אחד מאיתנו, רבותיי, חייב להיות איש כלל. יש לנו חובה לחנך את ילדינו ולהשפיע עליהם. את הקהילה שבה נהיה, את האנשים מסביבנו. אז כל אחד מאיתנו חייב ללכת בדרך של אברהם ולהיות איש כלל ולהשפיע. יש כאלה שישפיעו על הרבה, יש כאלה שישפיעו על קצת, אבל כל אחד חייב להשפיע. אף אחד לא יכול לחיות את החיים שלו ולא אכפת לו מאחרים. חתם סופר אומר דבר מדהים. אומר החתם סופר אל הארץ אשר הרקע. למה הוא לא אמרנו מיד שהוא צריך להגיע לארץ ישראל, לארץ כנען? למה הוא מספר לו, תלך, תלך, אני אראה לך כבר בהמשך. מה קרה? למה הוא לא אמר לו בהתחלה? אומר החתם סופר דבר מדהים, מדהים, מדהים. אף על פי שהיה ניסיון גדול ללכת מארצו מולדתו, לא הודיעו הקדוש ברוך הוא עד הילך. מדוע? כי הוא רצה שאברהם יטעה. תשמעו טוב 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 את החתם סופר הזה. הוא רצה שאברהם יחשוב, הוא מתחיל ללכת, הוא רואה מדבר פה, מדבר שם, שדה ריק פה, שדה ריק שם, הוא אומר, בטח הפקר, שעדיין אין בו איש. אחד הגלילות הריקות האלו, שם אני אהיה גוי גדול, שם אני אתחיל להקים מדינת התורה. והקדוש ברוך הוא רצה שכך הוא יחשוב, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לא, אתה הולך לארץ כנען ושם אתה מקים את מדינת התורה. אתה משכנע את כל האנשים האלו, אתה לא מקים במקום בודד. כי התפקיד שלך הוא להשפיע, לא ללכת לאיזה מקום, להתנזר מן העולם ולהקים שם. אתה צריך לשנות, לעשות מהפכה, להיות מנהיג. עכשיו אם הוא היה אומר את זה בהתחלה, אברהם לא היה קולט את המסר, כי הוא לא היה חושב אחרת. הוא רצה שהוא יחשוב א', ואז השם אומר לו ב', ואז הוא חושב את עצמו, רגע למה אני רציתי א', השם אומר ב', למה השם רוצה ב' ולא א'? הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו בגמרא, למה, למה? למה הגמרא לא אומרת את הכל, 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 כמו איזה עיתון? למה היא מסתירה דברים? היא לא מדברת על חצר גדולה, חצר קטנה, נהפך להיות מחלוקת מרשע, רשש, גרש, רשש, לא מדברת על מיליון דברים, למה? כי הוא רוצה שאתה תעמול, אתה רוצה שאתה תחשוב, אתה רוצה שאתה עבור תהליך. זה בדיוק התהליך שאברהם עבר. תהליך שהוא חשב שהוא לא צריך להשפיע, אלא הוא יתחיל את הכל מיסודות, ופתאום אומרים לו, לא, לך לרד כנען, ושם, את אותה מהפכה שהתחלת בחרן, בו לפני חרן, תמשיך לפה. זה התפקיד שלך. אז אברהם מבין שהוא איש כלל והוא חייב להשפיע, וכולנו חייבים להשפיע. מי יחנך את הדור הבא אם לא מי שיושב פה וישפיע? אני מבקש לתת שני מהלכים. מה גרם להבדיל בין נוח לבין אברהם? אני מבקש לקרוא קטע מהלך מספר 1 ולאחר מכן מהלך מספר 2. אני מבקש לקרוא קטע ברב וולבה שאפשר עליו לעשות משמר שלם, חשיבה שלמה על הקטע הזה. זקן המשגיחים הרב וולבה כותב את הדברים הבאים. מהי המחלוקת בינינו לבין העולם החילוני? אני שואל פה כל אחד. היום אומרים לי דברים פשוטים. אנחנו מאמינים, הם לא מאמינים, אנחנו מקיימים מצוות, הם לא מקיימים מצוות, אנחנו לומדים בישיבה, הם לא לומדים בישיבה. אומר הרב וולבה, לכאורה, שהם אינם מאמינים, אנחנו מאמינים. אנו מקיימים מצוות והם לא. אולם בשורש הדבר, נראה שהמחלוקת היא בנקודה אחרת. תשמעו טוב. כיצד להנות מהחיים? זה המחלוקת. תינוק ממש מיום היוולדו רוצה להנות. כל אשר הוא מתפתח, הנאותיו מתחלפות. אבל הרצון להנות נשאר המניע העיקרי לכל מעשיו. רבי ישראל מסלנט אמר, האני זה הנאה של האדם. כל אדם רוצה להנות, זה בעצם המנוע שלו. הוויכוח אומר הרב וולבה בין הציבור החילוני לציבור הדתי, ממה נהנים? האם ההנאות חולפות רגעיות של רגע של עולם הזה? או האם נהנים מהנאה רוחנית של נצח? מהנאת הנשמה? אומר הרב וולבה, בהבאת השם חשבנו תמיד שהכוונה היא מסירת נפש, ויתור מוחלט. אבל הרמב"ם מלמד אותנו אחרת, שנחשוב ונתבונן במצוותיו עד שנקשיגהו ונהנה בהשגתו. זוהי אהבה מחויבת. והרמח"ל כותב, האדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. בדרך השם, בפתחי חוכמה ובהרבה ספרים של הרמח"ל. אני רוצה לטעון, חבר'ה, שהמחלוקת בין נוח לבין אברהם הייתה מהי עבודת השם. נוח חשב, כן, אולי אני אביא עוד דבר אחד לפני שאני אסביר את נוח ואברהם. העגל איתן, ספר מאוד חשוב על הלכות שבת, בהקדמה שלו כותב כך: קצת בני האדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורת הקודש, ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענק בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך נשמע. כמו אם היה לומד בפשיטות, בלי שום תענוג, והיה רק לשם מצווה. אבל אדם שלומד ומתענק בלימודו, הרי מערב בלימודו גם הנעת עצמו. אז יש כאלה שחושבים שללמוד תורה הפשט הוא בלי רגע של הנעה. ברגע שאתה נהנה, זה כבר נותן לך משהו, אתה מרוויח מזה משהו, זה כבר לא נשמע. תתנזר מן העולם, תהיה אדם בלי שמחה, כל הזמן תחשוב על הקדוש ברוך הוא, אבל תהיה פרוש, מוזר כזה, לא חלק מהחברה. אל תהנה מהלימוד, כי ברגע שאתה נהנה זה כבר אתה. אומר העגליתן, ובאמת זה טעות מפורסם. ואדרבה, זהו עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס ושמח ומתענק בלימודו. אתה יודע מה עושה השמחה? אז דברי התורה נבלעין בדמו. השמחה יוצרת את הדבק, היא יוצרת מצב שאתה ותורה נהפכים להיות אחד כשאתה שמח. ומאחר שנהיה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. אני מבקש לטעון שזה היה הוויכוח בין נוח לבין אברהם. נוח היה אדם מכונס, אדם שלא משרה אווירה, אדם בלי הנאה, כי הוא חשב שהנאה זה כבר חוסר לשמה. וכשאדם אין לו שמחה ואין לו התלהבות ואין לו הנאה, הוא לא יכול להשפיע. אברהם הבין כמו העגל איתן שהגישה הזאת היא טעות. לכן אברהם גם משתמש בכסף ונהיה עשיר,
אבל לשם שמיים. ואברהם מבין שהתפקיד שלו לא להתנזר, לא מהחברה, לא מהכסף, לא מהעולם הזה, אלא לקדש את החומר. וממנו נהפך להיות עשיר ואדם שמח, ואדם שמקרין, ואדם שהחברה מכבדת וקושרת אותו לחברה, ולכן הוא יכול להשפיע.
אז אני רוצה לטעון שהתפיסה האידיאולוגית השונה בעבודת השם היא שגרמה לנוח להיות מה שהחסידות מגדירה צדיק בפרווה. קר לו, לא טוב לו, הוא דואג לעצמו. אבל אברהם צדיק בתנור. אברהם יכול להשפיע כי הוא אוהב, הוא אוהב כל אדם, יש לו הנאה. אנחנו חייבים פה בבית המדרש שלנו ללך בדרך של אברהם, ליצור פה הרבה שמחת אלימות. אדם גומר סוגיה, הוא נהנה ממנה, טוב לו, הוא מבין אותה, הוא חייב לעשות איזה ריקות, ריקות פנימי בלב או ריקות חיצוני, לא אכפת לו. אנחנו צריכים להקרים תורה, להבין שזה זה שם החיים. הרב וולבר כשמדבר על, על השמחה, אומר הרב וולבר, אדם, עצם זה שהבורא מתייחס אליך, קרוב אליך, הוא רוצה בקיומך, זה קיום השמחה.
אם הבעיה הגדול הזה שאי אפשר להשיגו רוצה בי, יודע אותי, אין שמחה גדולה מזאת. השאלה עשה לי גוי. כן, סיפרתי פעם על הנודע ביהודה, הגיע לבית הכנסת, אמר את כל ברכות השחר חוץ מי שלא עשה לי גוי. אף אחד לא הבין, מה פתאום הוא מדלג על זה? עד שאיזה חוצפן שאל אותו, הרב, למה אתה לא אומר שלא עשה לי גוי? הוא אומר, אני עולה בבית הכנסת, אני רואה את הגויים, איך הם מתנהגים, מה העולם הרוחני שלהם, מה חשוב להם? אני לא יכול להתאפק, אני על המקום אומר את הברכה הזו שלא עשה לי גוי, אני רוגד על זה. אז אם אני כבר אמרתי את זה בדרך, של בית הכנסת, אני לא אומר את זה. זה שיש לנו תורה, הקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד הוא הפך אותו לשגריר, כל אחד הוא נתן לו תפקיד בעולם. זה הרי צריך ליצור אצלנו שמחה אדירה. אדם חייב למצוא בתוך הלימוד את הדברים שקוראים לו שמחה. אחד הדברים שנותנים שמחה לאדם, ככה הקדוש ברוך הוא בראה את האדם, זה כשהוא נותן לשני. לכן אני מאוד מאוד מציע כל יום חמישי בערב שהחבר'ה יתלבשו על האימייל ויכתבו איזשהו דבר תורה עמוק וישלחו אותו לעשרה חברים. שתהיה נתינה של תורה. זה מה שגורם לאדם לשמחה. אז כשאנחנו רוצים להיות איש אלוקים, אנחנו נגיע לזה אם נחנך את עצמנו לשמחתה של תורה. נקודה מספר אחד. לכן אברהם מבין שהתפקיד של העולם הזה הוא לא להתנזר ממנו, אלא לקדש אותו. מדרש אומר שכשמשה רבינו בא לקבל את התורה, באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החליף את פניו. וקלסטרים של פניו של משה פתאום היה אברהם. המלאכים רואים שזה אברהם, הם התארחו אצל אברהם בבית, הכרת הטוב, הם לא יכולים לזרוק אבנים, אז הם הפסיקו לזרוק אבנים על משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אסף אותו מנטש. פנים של משה נפכו לפנים של אברהם. הם לא יכולים לזרוק אבנים, כי הם היו אצלו בבית, הכרת הטוב. שואל הפרי צדיק, יופי, אתה מצוין, מצאת פטנט. איך הם לא זורקים אבנים? אבל איך זה עונה על השאלה שלהם? הם שאלו את השאלה איך תורה יורדת לארץ, לחומריות, היא צריכה להישאר בשמיים, לכן הם רוצים לזרוק אבנים על משה רבינו. איך זה עונה? אומר הפרי צדיק, אברהם היה הראשון שהבין את המושג הזה של קידוש החומר, לושי והפירות. הוא הבין שמטרת העולם הזה היא לא לברוח ממנו, אלא לקדש אותו. בשביל זה תורה יורדת לארץ, בגלל שבשמיים אין חומריות, אי אפשר לקדש את החומר. לכן הגמרא פה נותנת תשובה יסודית, לא איזשהו פטנט, אלא תשובה יסודית למה התורה יורדת לארץ. כי התפקיד שלנו לא לברוח מהעולם הזה, אלא לקדש את העולם הזה. ולכן כשאדם צובר חומריות, אחד הדברים שיכול, כשריבנתי על זה שבחור עוזב את הישיבה וקשה לו, הוא מתחיל לבנות את עולמו הכלכלי, הוא פתאום נשאב לזה וכו'. צריך להבין שכל התפקיד שלו, שיש חומריות בעולם ושהתורה קשורה לחומריות, זה כדי לקדש את החומר. ולכן אני צריך לשאול את עצמו, איזה חומר אני יכול לקדש, איזה חומר אני לא יכול לקדש, ובמילא אני בורח. עד כאן מהלך מספר אחד בהבדל בין אברהם לנוח. אברהם הבין שהדרך הוא להתחבר לעולם ובשמחה, בהנאה של תורה, ולכן הציבור חיבר אותו כי הוא שידר מחוברות, ונוח שידר פרישות, נזירות, ולכן הציבור לא היה איתו. כן.
איך מקדשים את החומר?
מה?
איך מקדשים את החומר?
אני עושה בדיוק כמו אברהם. היה עשיר, אבל פתח את ארבע דלותיו כדי שכל הציבור ייכנס פנימה. כל הציבור רצה לראות איך נראה הבית של העשיר, אז כולם רצו להיכנס, וכשהם נכנסו פנימה אז הוא אמר להם, ברכו את הקדוש ברוך הוא, תבינו שהאוכל שיש לכם עם הקדוש ברוך הוא, תבינו שכל העושר שיש לי עם הקדוש ברוך הוא. להשתמש בכל החומריות ככלי לעבודת השם. יש לי מכונית, אני עושה במכונית כזו חסדים, לוקח טרמפיסטים, שומע תורה תוך כדי, כל טרמפי שנכנס אני אומר את מה שמתאים לו מבחינת לרומם אותו רוחניות. אני משתמש בכל הדברים האלה ככלי לרוחניות, ולא כמשהו שבא לשמש אותי בלבד. מהלך מספר 2. למה אברהם אקטיבי, איש הכלל, הולך ממקום למקום, כותב ספרים, ולמה נוח לו? הבאנו ביום ראשון את הבן של סבא מסלבודקה, שאמר שאברהם נכנס מפני המבול כי הוא קטן אמונה, נוח נכנס מפני המבול כי הוא קטן אמונה. אמר הסבא מסלבודקה, הוא עשה את הכל כלפי חיצוניות, אבל בפנים עדיין היו לו ספיקות, ומכיוון שהיו לו ספיקות, לכן הוא נכנס רק מפני המבול. בעומק סתרו, לבבו, נשארו עדיין ספקות. היה מאמין ולא מאמין. ולכן התורה אומרת שהוא נכנס מפני המבול, ולכן הוא נקרא קטן אמונה. אדם שיש לו ספקות, אדם שלא מברר את הדברים עד הסוף, לא יכול להיות אקטיבי. אז הוא ראש קטן. אז הוא עושה מה שהשם מצווה, ובזה נגמר. המהלך השני רוצה לטעון שההבדל בין נוח לאברהם, שאברהם בירר את הדברים עד הסוף, וכזמתיו לימדו תורה. כן, איך הרמב״ם כותב, היה משוטט, לשון מדהימה ברמב״ם. היה מאה שנגמל, כן, מראה שהיה ילד קטן, הפסיק לנוק, התחיל לחשוב. מאותו רגע התחיל לשוטט בדעתו. והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה בו מנהיג, ומי יסובב אותו? כי אפשר שיסובב את עצמו. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא הפוך, הוא היה גר בין טיפשים, ואבי ואמו וכל עם עובדי כוכבים, אבל הוא היה משוטט בדעתו, הוא היה עמוק, הוא הגיע עד נבחי נשמו, עד נפשו, להבין את הדברים עד הסוף. והשיג האמת. נוח לא בירר את הדברים עד הסוף, אז הוא עשה בחיצוניות, אבל נשארו בו ספקות, והוא ברח מלברר את הדברים עד הסוף. הוא ברח, הוא הבין שיש לו ציווי לשם, אז הוא עושה, אבל הוא לא בירר את הדברים עד הסוף. כשאתה לא מברר את הדברים עד הסוף ובפנים יש לך ספקות, אז אין לך כוח, אין לך אנרגיה, וכשאין לך אנרגיה אתה לא יכול להיות משפיע ואתה לא יכול להצליח. יש מעגל נפלא, מצא אישה מצא טוב, ושלמה המלך אומר, מוצא אני את האישה מר ממוות. שואל המן במכס תור אחד, אומר על אותה אישה, מצא אישה מצא תור, ומצד שני מוצא אני את האישה מה ממוות. אומר המן במה, הכל תלוי ברגע שאתה מתחתן, האם אתה נפשית נמצא במצב של מוצא או מצב של מוצא. אם כשאתה מתחתן אתה אומר נבדוק, נראה, עוד יש לך ספקות, עוד לא ברור שהאישה הכי טובה, מוצא אני את האישה מה ממוות. אם כשאתה מתחתן אתה כבר מצאת, ברור לך, זה האמת, איתה מצליח, יהיו קשיים, אבל נתגבר, אין לי ספקות, לא אין לי ספקות שהיא הכי טובה בעולם, היא הכי טובה בשבילי, וביחד אנחנו נתגבר, ונצליח ונבנה בית נהדר, אז מצא אישה מצא טוב. זה ההבדל בין נוח לאברהם, נוח היה מוצא ואברהם היה מצא. אברהם שתי קהילותיו ללמדות תורה, בלי שהשם אמר לו, הוא משוטט לבד. נוח, עם ציווי השם, עדיין היה מבחינת מוצא, ובתוך ליבו יש לו ספקות, וכשאדם יש לו ספקות, הספק הוא המלא, והספק גורם שאין לך להט. אתה כל מה אומר, רגע, רגע, מה אני אעשה את זה? בכלל אולי זה לא האמת. לכן אם אנחנו רוצים חבר'ה להיות אברהם, זה אומר שאנחנו לומדים מפה שלושה דברים. זה תמצית השיחה. א', למצוא את החלק שלנו בתורה ולהנות ממנה ולשמוח איתה ולהבין שהתפקיד שלנו הוא להנות מתורה. להקרין שמחה. לפעמים באים חבר'ה ושואלים אותי שאלה מאוד קשה. יש להם קרוב משפחה, לפעמים זה אפילו אח ואחות, שחוקים מהדרך. ומתלבטים, להגיד להם, לא להגיד להם, מה לעשות? ואני אומר תמיד, אל תגידו מילה, אתם לא משגיח. אבל תקרינו, תקרינו כזו שמחה, שיש לכם עושר ביד, שיש לכם הבנה של טעם החיים. שאותו אחד שרחוק פשוט יראה את העושר הזה ולהגיד, גם אני רוצה שמחה כזו, גם אני רוצה להיות כזו בשמחה. וזה מה שיקרב אותו ושתגידו מילה. זה היה אברהם אבינו. נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, אברהם אבינו חי חיים שלמים וקידש את החומר. אנחנו רוצים להיות איש אלוקים, אנחנו צריכים לחיות לא חיים של סתירה. לא קדושה פה וחולים בפנימיה, אלא איזושהי שלמות. ונקודה מספר 3, אברהם היה עמוק, אברהם היה ברור, אברהם בירר את הדברים עד הסוף, לא היו לו ספקות. אני רק אגמור בשוטטות של אברהם אבינו. בהתחלה הוא אמר, עד מתי אנחנו משתחווים למעשה ידינו? אין ראוי לעבוד ולהשתחוות אלא לארץ, שהיא מוציאה פירות. כיוון שראה שהיא צריכה לגשמים, לא הייתה מצמחת, אמר, זה לא הארץ. אמר, רגע, זה לא הארץ, זה השמיים. ברגע שראה שהשם משוקעת, אמר, זה לא השמיים. אמר, זה הירח וכוכבים. ברגע שראה שיש עמוד השחר ונתנו כולם, אמר לא, והוא ממשיך וממשיך ובודק וחושב אולי זה זה ואולי זה זה ואולי זה זה, עד שהוא מגיע לאמת. אדם רוצה להיות אברהם אבינו, הוא צריך להיות עמוק, לברר דברים עד הסוף, לא להשאיר לעצמו לחיות עם ספקות. יהיה רצון שאברהם אבינו באמת יהווה הדמות שלנו, וניקח את שלושת הכבישים שעליהם דיברנו היום: שמחה בלימוד, קידוש החומר, ולברר דברים עד הסוף. וכך נזכה להיות כמו שאברהם זכה לכינוי אברהם אוהבי, נזכה כל אחד ואחד מאיתנו להיות גם כן האהוב של ריבונו של עולם.